אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
בוקר טוב, אומקה דליבה, פסח בגד, אפרת ברזל. יש לי באולפן כאן לידי מוזיקאית, מלחינה, זמרת, יוצרת, מוכשרת, הכי מוכשרת. קוראים לה ליאת יצחקי, רבת עשייה, תכף נדבר על הכל, על הלחנים המדויקים שלה, על שיתופי הפעולה שלה, על מילים שמסבירות לב של נשים, כזה שלפעמים כואב, כזה שלפעמים מבקש, מקבל, מתמודד, לומד. אבל לפני שנגיד שלום וכל זה, יש לליאת יצחקי קשר עמוק לתוכנית הזו. את מנגינת הפתיחה של התוכנית, זו שכל שבוע אנחנו פותחים איתה, זאת שנשמעת ברקע כעת, זאת שגם סוגרת את התוכנית. והאמת שלפעמים, פעמים רבות, בלי שהמאזינים שומעים, עוד לפני שהמיקרופונים נפתחים, וטוב, גם לפעמים אחרי שהם נסגרים, אנחנו פה בצוות ממשיכים לזמזם את המנגינה הנפלאה הזאת שכתבה ליאת, שהיא מנגינה שהיא סיפור בפני עצמו, כי הצלילים הללו שפותחים וסוגרים לנו כל שבוע את אומקה דליבה הם בעצם שיר שכתבה משוררת המנוחה טניה הדר, זיכרונה לברכה, על אמא, על געגועים אל אמא. השיר נקרא, רק השם שלו עושה טוב בנשמה, השם שלו, של זוזו המנגינה שמתנגנת ברגע, השם שלו נקרא כערות של אהבה, ובו מילים על הידיים האלה, הידיים של האימהות של כולנו, כמה שהן מכילות, כמה שהן עושות, כל היום עושות ועושות, הידיים של האימהות הן כערות של אהבה. אמא שלי, כתבה טניה הדר, מכוסה גשם, כפות ידיה כערות, כערות של אהבה, נשיקות, נשיקותיה פירות על פניי. אז תדעו שכל פעם כשהתוכנית הזו נפתחת והצלילים האלה מתנגנים, זה בדיוק מה שהם אומרים, אהבה וקרבה בין הורים וילדים. אז כשהתוכנית הזאת נולדה, ואסתי הרשקוביץ העורכת, שאני כבר ממש ממש מתגעגעת אליה, היא בחופשת לידה, ואני ממש משתדלת לא להציק לה בכלל, לתת לה ליהנות מהימים הקסומים האלה עם התינוקות שלנו, כאלה ימים של שקט, שלא חוזרים לעולם, שמהר מאוד מופר. אבל אז בזמנו, לפני 3 שנים, קצת יותר, היא שאלה אותי, אם יש מנגינה שעליי עדיפה, ומהר, מהר, מהר פניתי לחברת הנפש שלי, עוד נדבר עליה בטח בהמשך, המשוררת רחלי ראובן, והיא מהר, מהר הפנתה אותי לחברה שלה, ליאת, ליאת יצחקי, זאת שכאן באולפן, שמעתי שיר ראשון, ואחריו עוד אחד, ובשלישי ידעתי בול את זה. את זה אני רוצה כסימן הזיהוי לעומק של הלב שלנו, משהו בצליליו היה נקי, וקליל ונעים. יאללה, מדברים על ניגונים, כי אנחנו לא יכולים לשמוע אותם עכשיו, מדברים על ניגונים, ליאת יצחקי, מתחילים. זה חג כזה מן לשמוע את ה... צלילים האלה, וזה בעצם את כאן באולפן עכשיו שכתבת אותם.
ציין שזה מתוך קערות של אהבה, זה שיר קערות של אהבה, מתוך האלבום קערות של אהבה, וזה הפסקול שלו, במיוחד בשבילך, אפרת.
זוכרת היום שהתקשרתי אלייך ואמרתי לך שצריך לדייק פתיח לתוכנית הזאת שנקראת אומקה דליבה?
כן, אני זוכרת השיחה שלנו, זה היה לפני 3-4 שנים.
נכון.
עברנו ככה כמה שירים, שלחתי לך כמה שירים.
נכון.
ותאהבת בזה.
נכון. לא ידעתי את ההיסטוריה שלו, את המשמעות של האימהות, של הקערות, של האהבה. שלום ליאת יצחקי.
שלום אפרת ברזל.
תגידי ליאת, ממה נתחיל? כי כתיבת מוזיקה נשית, וכל מה שאת יוצרת, ספרי על עצמך קצת, אני חייבת שאחרים מגדירים את עצמם, כי זה הכי מדויק.
זהו, אני תמיד לא אוהבת לספר על עצמי, מעדיפה שישאלו אותי שאלות ואני אענה, כי אחרת זה נראה לי...
כאילו שוויצרי?
כן, אני אתחיל לספר על עצמי.
אז אני אשאל אותך.
את תשאלי ואני אענה.
אני אגיד לך מה קסם לי, בטח בשיר הזה, אבל בכל השירים שאת, בעיקר מלחינה, נכון? אבל גם כותבת מילים.
מלחינה וכותבת, יצא לי שבשנתיים האחרונות בקורונה, וגם לפניה, יצא לי גם כן הרבה להלחין. ששלחו לי טקסטים ומשוררים ומשוררות, ופשוט הלחנתי, אז זה כך יצא.
כי אני מרגישה שכל מה שיוצא תחת ידייך, מבורך א',
תודה.
אבל בית רגיש, אמיתי. כן, תכף נדבר על ההתפתחות המוזיקלית שלך, אבל נשים מאמינות, נשים דתיות שיוצרות, שקרובות לבורא עולם, שמקשיבות פנימה אל תוך רטט שלהם ומוציאות את זה החוצה, זה משהו שהוא כל כך קורה יותר ויותר ויותר.
נכון.
הדתי שלנו, ובעצם נולדת בבית שאן.
נכון, נולדתי בעיירה בית שאן.
ספרי על זה קצת.
אני תמיד אומרת, נולדתי למשפחה מרובת בנות, גם סבתות והדודות היו איתנו, אז ככה הייתי עטופה כל הזמן באיזה סוג של נשיות חובקת ומחבקת.
עד היום הם גרות שם?
חלקן. ההורים שלי למשל עברו כבר לאזור מודיעין, קצת השתנה הנוף, אבל אבא שלי בהיותו פייטן וחזן, היה צריך להעביר את המורשת של הפיוט והשירה, לא היה לו למי להעביר.
אין לו בנים בכלל?
הבן הגיע בסוף, עשה לו טובה. אבל ככה, הוא היה צריך להנחיל את זה למישהו, אז אני הייתי הולכת איתו לבית כנסת, הייתי לבד בודדה בעזרה, כל הגברים יושבים, מחזנים, מפייטים, הייתי רק עם איזה מעברר מת לנפול מעליי, עם כל העילוי נשמת לעילוי נשמת, מי שמכיר בתי כנסת מזרחיים, אז יודע שעל כל שקע ותקע כתוב לעילוי נשמת סבא בת יקות, whatever. בקיצור, אז ככה זה התחיל, וכמובן שולחן שבת עם כל השירים והזמירות, ואירוחים שהיינו מערכים, אנשים שמגיעים, אבא שלי תמיד היה גורר אנשים מבית כנסת, זה היה גורר קצת חיכוכים בינו לבין אימא שאתה צריכה הודעות מראש. במקביל למדתי מוזיקה קלאסית, פסנתר. ואז משהו בחיבור הזה יצר, אני חושבת משהו, איזה צליל ישראלי שמדבר ונוגע אולי בכולם. סתם אני מדמיינת את זה, אבל ככה אני, המוזיקה שלי היום באמת יונקת גם מכאן וגם מכאן.
ונדבר עוד מעט על כל מיני שירים שלך, אבל אם אנחנו כאילו מנסות להתמקד בשביל להתחיל להבין, הטקסט הזה, קערות של אהבה, כן, בואי נגיד רגע את המילים.
אני אתן לך, אמא שלי מחוסת גשם, כפות ידיה.
ידיה. קערות של אהבה, נשיקותיה, פירות על פניי.
כפות ידיה.
יו, אז את מצאת את הטקסט או הטקסט הגיע
אלייך? אז אני אתן לך עכשיו, אני אתן לך, ירחיב לך את היריעה. הטקסט הוא של טניה הדר, הדר קליין, שהיא בעצם גם חילונית שחזרה בתשובה. התחברה מאוד לטניה, לחב"ד, חסידות חב"ד וגם לחסידויות אחרות, וכתבה שירה מאוד מאוד יפה שזכתה גם בפרסים, והבת שלה שהיא בימאית ושחקנית,
מיכל
הדר פרץ, כשהיא נפטרה, רצתה להנציח באיזשהו מקום את השירה, ובטח את יודעת וכל מי שמאזין לנו יודע שטקסטים לבד, כשאין להם לחן, נורא קשה לזכור אותם, מאוד קשה להמשיך אותם ולקיים אותם בעולם. תסתכלי מה קורה לנו עם התפילות, ואנחנו תמיד מחברים להם לחנים כדי שלא ישתכחו. התפילות, הזמירות, הניגונים, זה לא סתם שהניגון והפיוט הולך איתנו שנים, והולך עם כל היהודים בתרמיל ונודד, כי זה מה שמחבר אותנו, השורש נשמתנו זה בסוף ניגון, גם הניגון עתיד לגאול את ישראל, כך נאמר בזוהר ובכתבים. והיא ידעה את זה, והיא אמרה לי, ליאת, אני רוצה שתלחיני לי להזכרה של אימא, שיר שניים. והלחנתי לה שיר אחד וגם את קערות של אהבה, וזה חתם, קערות של אהבה חתם אז היא עשתה לה איזה מין טקס כזה נשי גדול, הזכרה על במלות שנה לה, ודיבורים ו... וזה השיר שחתם, ומאון לאון, התיאבון גדל, אמר לי, אז תלחיני לי עוד שיר, ושלחה לי כל פעם עוד טקסט ועוד טקסט, ומשם נוצר אלבום, ונוצר מופע, שנקרא קערות של אהבה, שמדבר על יחסים של אמהות ובנות, הקשרים והקצרים שביניהן, זה רץ מאוד מאוד יפה בכל הארץ, זהו, וזה השיר שבאמת פתח לנו את הדרך, את הדלת לאלבום, למופע, לחיבור הזה.
זה לא סתם שהתאהבתי בשיר הזה.
בכוונה הרחבתי לך יותר את היריעה, כי חשבתי שזה מן הסתם יהדהד לך גם משהו.
זה ממש מהדהד לי, ומה שאת אומרת על מוזיקה ומילים ואיך היא בזיכרונות שלנו, אז בתור ילדה שגדלה במקום מאוד חילוני, ואני רואה בבית שלנו, לפעמים איך שאנחנו שרים מילים קדושות ומדביקים אותם למנגינות, גם אם זה של אריק איינשטיין הצדיק הנסתר, ואיך הילדים גדלים לתוך תרבות מוזיקלית שהיא של הבית שלה, חוזרים בתשובה האלה.
נכון.
ואז אתה גם תמיד אומרת לילדות שמתעוררות לתשובה, שהשירים שעשו לך להכיר את בורא עולם והביאו בך דמעות, הם שירים של התעוררות של קרבת השם, לא פחות ממשהו אחר, שאחר כך לא מדבר אלייך, או כן מדבר אלייך. וואו, אז ספרי, מה עובר אצלך במוח תהליך, מוח לב, לב, מוח, נגיד שאת מקבלת מילים.
כל שזור, כן.
פתאום את שומעת את המנגינה מתוכך, את פתאום רוצה לרדוף אחריה, היא נמצאת, ואת פשוט צריכה לכתוב אותה בתווים החוצה, מה עובר אדם כמוך?
זה שאלה טובה. אני
חקרת את זה פעם אצלך?
אז זה חקירה מתמדת, כי קודם כל אתה מקבל טקסט, את מקבלת טקסט ואת מתפללת ש... קודם כל אני צריכה להתחבר לטקסט, בוא נתחיל עם זה. המילים צריכות לדבר עליי, אם זה מילים של ספר, הלכתי, פגעת בי, שלחת לי טלפון וזה, זה לא פחות ידבר עליי, לא יהיה לי את הניצוץ הזה שידליק אותי להלחין אותו, אז קודם כל הטקסט צריך להיות משהו שמדבר אליי, זה השלב הראשון, המסננת הראשונית שצריכה לעבור, שהוא ידבר אליי, שאני אתרגש ממנו. אני מאמינה שבכוחן של מילים, גם להמציא את הניגון. נעמי שמר ששמעה את מילותיו של רבי נחמן, כשהקריא אותו שלמה ניצן באחד מימי שישי בתוכניות הרדיו שלו, אז הוא קרא את דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו, משירת העשבים, נעשה ניגון של רועה. ונעמי שמר בעצם מקשיבה לזה תוך כדי נסיעה לקיבוץ, ואומרת למילים האלה יש כבר את הניגון בתוכן. והיא יושבת וכותבת את השיר, מאבדת קצת את המילים, ואני מאוד מזדהה עם זה. אני חושבת שמילים חזקות, אך התפקיד שלנו, כמי שמלחינה או כמי ששרה, אז התפקיד שלנו זה בעצם, אני מרגישה שאני צריכה למצוא את הניגון הפנימי של המילים, ולהוציא אותו לעולם. ולכן אני באיזשהו מקום, מצד אחד מביאה את הניגון שלי, אבל גם משרתת את הניגון של מי שכתב, או של מי שירצה להאזין לו.
וואו, ליאת, זה ממש מובן עמוק מה שאת אומרת, כאילו זה עושה שכל, מה שנקרא.
תודה, זכות.
מדהים, אני מתרגשת, כי מי שהכירה לי אותך בעצם, אתה יודע שזה סיפור של הבעל שם טוב, שאני חושב שזה הסיפור על הבישוף, זה נקרא, זה שיבוא יום אחד אדם ויספר לך את הסיפור של חייך, ובמשך שנים רבות, נכון?
כן.
נכון, זה עושה לי צמרמורת?
כן, כן, לגמרי, וזה מילים שתמיד מעוררות ו...
והמון שנים, אני מסתובבת לי, אני כבר סבתא, ומסתובבת לי בעולם, וכל הזמן היו אומרים לי, אומרות לי, נשים, בסוף הרצאה, או בסוף איזשהו מופע, תקשיבי, את חייבת להכיר אחת, קוראים לה רחלי ראובן. ואז שאלתי, מי זאת? ככה בפעמים הראשונות, ואמרו לי, היא המשוררת של הדור, היא זלדה של הדור, אמרתם, באמת, איזה יופי, משוררות, אני אוהבת, שירה, נשים שכותבות את הלב, תודה, תודה, ובנימוס הייתי הולכת הביתה. והדברים חזרו על עצמם, זאת אומרת, כל מיני נשים מכל מיני סוגים היו באות ואומרות לי, את חייבת להכיר את רחלי ראובן, שיריה מרפאים.
נכון.
ואז אמרתי, אוקיי, בסדר, וכך חלפו השנים ועברו הימים, ולא הכרתי את רחלי ראובן, והכל היה די בסדר, ברוך השם. וכשבאות אלייך עוד ועוד נשים, עוד ועוד מסרים, ואומרות לך, את חייבת משהו, אז את כבר נהיית... מהדהדת לעצמך, מי זאת האישה הזאת? היא בסדר, ויום יבוא וכו'. ויום אחד אני יורדת מאיזושהי הרצאה במקום שנקרא עשירה בתל אביב,
של נורית איילון,
נכון,
ורוני המקסימים.
נכון, שאתמול היינו איתם בפיקניק.
הם מקסימים, הייתי איתם באומן וכמה מסעות, אפרופו בעל שם טוב וזה, ושם, הופעתי שם ככה מול אנשים, אז...
שם.
שם, במקום, במוקום ההוא, שכיום לא נראה לי שבקרוב נגיע לשם לאוקראינה, אבל לפחות יש לנו את השירה גם כן במקום היפה.
נכון, אז אני יורדת שם ונורית מארגנת, אני יורדת מהבמה וניגשת אליי, תמיד אני רוצה להגיד ילדה, אבל היא לא הייתה ילדה, ניגשת אליי אישה עם שער ארוך, והיא אומרת לי, אפרתי?
זה כזה רחלי להגיד אפרתי.
באמת לרחלי? ואז היא מחבקת אותי ואני אותה. והיינו יחד בכיתה.
די.
יוד, יוד א', יוד ב', צמודות אחת לשנייה. כל הבגרויות ברחוב הצפצפות לומדות אצלה בחדר.
וואי.
לומדות, לומדות, רוצות להצליח בבגרויות, טי-טי-טי. ואז אני אומרת לה, רחלי, והיא שואלת אותי, התחתנת? אני אומרת לה, כן. היא אומרת לי, יש לך ילדים? אני אומרת לה, שמונה. ואז שאלתי אותה, במה את עוסקת? והיא אומרת לי, מה זאת אומרת? מה את לא מכירה אותי? אני משוררת. אמרתי, איך קוראים לך? כי היא בשבילי רחלי חן. היא אומרת לי, רחלי ראובן, את רחלי ראובן, את יודעת כמה שנים מנסים להכיר לי אותך, עכשיו אני אגיד, מנסים להחזיר לי אותך, מנסים להחזיר.
ובטח גם רחלי ראובן, וזה גם כן...
כאילו לא, נכון.
כי בהתחלה הייתה חלי.
נכון.
ואז שינתה לרחלי.
נכון, נכון. וזהו, מאותו יום. לא נפרדו דרכנו, אני חושבת שאין יום באמת, ליאת, אין הרצאה, אין כלים שאני שוטפת, ואני לא מפזזת, מזמזמת, מדקלמת, וכל כך הרבה שירים של רחלי, מדויקת האישה הזאת,
מאוד.
היא רוחנית, היא... וואו, באמת, שירי המרפאים...
היא מדייקת את שפת הלב, ולכן גם, אפרופו עם רחלי, היה לי, אנחנו כבר שנים מכירות והלחנתי אותה, אבל בקורונה היה לנו גם... באמת עשינו איזה פרויקט ענק, והייתה שולחת לי טקסטים, ואני מלחינה, ושולחת לי טקסטים, ופשוט היינו כמעיין המתגבר, כי הבנו אחת השנייה, והלחנים התאימו למילים, והמילים התאימו ללחנים, והכל היה איזה סוג של סינרגיה, שסך החלקים עולה על השלם. ברוך השם, יש לי אהבה עמוקה, וחיבור עמוק, גם נפשי וגם אומנותי. לרחלי.
אני ממש מבינה את זה ואומרת גם לי, באמת, תמיד שאני צריכה אותה, גם כשהיא לא שומעת, אני פשוט שולפת שיר שלה והכל מסתדר, כי את מסודרת מבפנים עם השירים האלה, אז את גם יכולה להיות מסודרת החוצה. נצא להפסקת פרסומות, ואולי נספר למאזינות, למאזינים על טוב, המון שירים שלה, ובכלל...
נשלח את כל המאזינות באמת לאתר הבית שלי ובכלל לערוץ היוטיוב, ואז תוכלנה להקשיב לכל מה שאנחנו בעצם מדברות על, הם יקשיבו לב וישמעו את.
בדיוק, אז פרסומות, ואז נדבר אולי בקפיצה כרונולוגית, אבל עוד נמעט את האמצע.
אין מוקדם ומאוחר בכל חי.
בדיוק, הכל חי כל כך. אז פרסומות, ליאת יצחקי, משוררת, מלחינה. מה לא, חזרנו, אנחנו עם ליאת יצחקי. מלחינה, יוצרת, זמרת, אין סוף של כישרונות שהקדוש ברוך הוא ברך אותך בהם. בואי נדבר, שתבח שמו, בואי נדבר על, על, על שיר שיצא בקורונה ובאמת הפך להיות גם תוכנית איפשהו של רחלי.
כן.
נכון? והשיר הזה נקרא, גם אם יסגרו את העולם, תגידי את המילים שלו.
גם אם יסגרו את העולם, לא יוכלו לסגור לי את הכל. מילים, מילים רצות עליי, ברוך שעשני. חייבת להיות יוצרת. גם אם תחפשו בכל בגדיי, בכל כיסאי, בכל תאי גופי, תראו ששיר הוא כל מה שיש לי, הוא כל מה שישיר אחריי. ואם יפרקו את הבמות, אקח כיסא קטן ואעמוד. שורות שורות רוקדות עליי, וזה מה שישיר אחריי.
וואי, שזה באמת קרה בקורונה כש...
לגמרי.
שסגרו, היה פחד של יוצרים, אה? לא.
היה פחד מוצדק, אני חושבת שהיוצרים הם הנפגעים הכי 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 גדולים בקורונה, היוצרים האומנים, אולי גם התיירות, אבל אם אנחנו נדבר באמת על היצירה, אז אנחנו האחרונים, הראשונים להיסגר ולבטל את כל המופעים, והאחרונים בכלל לחזור. זאת אומרת, הייתה לנו תקופה ארוכה שפשוט שום דבר לא היה אפשרי, וכשאתה זמר, אומן, כמה אתה יכול להסתכל במסך? אנשים כבר אין להם כוח לראות מופעים, זה לא אותו דבר, וגם אתה כאומן להופיע מול במות ריקות, שמצלמים אותך ומשדרים אותך לזום, והופעתי למשרד התרבות ולמפעל הפיס ולכל מיני מקומות, אבל זה לא זה. אומן צריך איזה סוג של היזון חוזר.
עיניים לפחות לראות.
עיניים, לבבות, התרגשות, לב פועם. אני משווה את זה לתפילת יחיד ותפילת ציבור, אין מה להשוות.
נכון.
לא סתם הקדוש ברוך הוא מבקש את תפילת הציבור הזאת, והיא רצויה. תפילת היחיד היא תפילת יחיד, ויש לה את הכוח שלה, אבל הוא מוגבל.
בנץ.
כן.
אבל צריך מניין.
כן, זה אחרת לגמרי. אז באמת דיברנו, שוחחנו באחד הימים על המצב הבחירה שנקלענו אליו, ואז היא אמרה, ליד חכי חכי, אני תכף לדבר, ישבה כתבה את היא באזור קרקור, ישבה וכתבה את המילים, אחרי איזה שעה, שעתיים, היא שולחת לי את מילות השיר.
בום!
בום.
קיבלת את זה בום!
אמרתי לה, רחלי, עכשיו את חכי.
יאו! כל באותו יום, איך זה נהיה או לא נהיה, נכון? נהיה או לא נהיה?
כן, זה ממש ככה, התיישבתי על הפסנתר, הגנתי את זה, שלחתי לה, ואז החלטנו באמת להקליט את זה, ולהקליט עוד שיר ועוד שיר, ופתאום, עם האוכל בא התיאבון, והיא כתבה שיר לאבא, והכל זה שירים שהיא כתבה ואני לחנתי, ואז פתאום גם קיבלנו שירים בהזמנה. הזמינו מאיתנו שירים, מועצת השומרון הזמינה אותנו שיר, נרצחה אסתר הורגן למשל, ביער שהלכה לריצה, ואנשים עוד רצו להנציח אותה בשיר, אבל לא שיר שיהיה עצב ודכדוך. רצו שזה יהיה שיר שתהיה בו אופטימיות, שיהיה בו איזה משהו תוחלת כזאת.
כן, גם לזכור אותה בחיותה, לאו נכון, דווקא ברגע אחד
כי
הזה.
כי הייתה בן אדם חי ושמח וצוהל, ונכון, המוות שלה היה רגע טרגי, לה ולנו ולעם ישראל, אבל רצו להנציח אותה באמת כמו שאמרת בחייה, אז הם ביקשו מאיתנו, בואו, תכתבו לנו שיר, אבל שתהיה בו תקווה, שיהיה בו ניצוץ. אז באמת כתבנו את חלק כתבה את אמהות צריכות מפעם לפעם, התאימה את זה גם להן.
תגיד את המילים, אני אוהבת מילים, את זוכרת בעל פה?
אני חושבת.
נו, גם אם את טועה, אנחנו פה בעד.
אז חכה לי, ביקשתי מהבן שלי, אני יוצאת להביא לנו אוויר חדש מנהרים.
החזק אתה, לא ידעתי, תמשיך.
החזק אתה מעט את הימים שלי, אני עולה לפסגות, לנשום אוויר, חוכמת דרכים, אמהות צריכות מפעם לפעם, לעזוב הכל מאחור, להיזכר איך הן צוחקות, אמהות צריכות מפעם לפעם, להיזכר איך שהן נשים, אחרי הכל, הן נשים. יש עוד, אבל
יולי, את מבינה למה רציתי שתבואי לכאן? את מבינה את זה? כי אתמול הייתה לי שיחה עם בעלי, אנחנו 30 שנה מזדקנים יחד. באמת, כיף לנו, ואמרתי לו, תשמע, אני חייבת איזה שעתיים ביום שלא ידברו אליי, ויתנו לי להוריד דמעה, ולצחוק לעצמי צחוק שאף אחד לא יבין למה, ולכתוב, ולסדר את הספר החדש, וכשהרגשתי שכשהסברתי את עצמי כמו שצריך באהבה גדולה, הוא גם קיבל את זה, ואמר לי, טוב, 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 לכי, תהי עם עצמך, זה לא כזה גלי גדול, בסדר. לכי, לכי.
את עושה לי טובה, נשמע.
יאו, איזה יופי, לא ידעתי שהשיר הזה עליה.
אז זהו, זה לא עליה. זה שיר שחלי כתבה לפני כמה שנים.
עוד כשאופרי נולד.
כן,
נכון.
הם מצאו את הטקסט, והם רצו שבעצם היא תעבד אותו.
עבורה.
כי יש טקסטים, הטקסטים של רחל הרבה פעמים הם ארוכים, ולא כל טקסט, אני אומרת גם כן לנשים שבאות אליי, שאני אלחין להם או שזה, אני אומרת להם, יש טקסט שאני כותבת אותו ככה בזרימה שוטפת, בזרימה חופשית לדף, וזה מצוין, אבל אם אני רוצה שזה יהיה שיר, שזה יהיה פזמון, שיושר, הוא צריך להיות מאורגן להיות כזה. לא סתם יש הבדל בין פזמונאי למשורר.
תסבירי.
פזמונאי זה בן אדם שכותב פזמונים, זה בן אדם שכותב מראש כמו אהוד מנור, מירית שם אור, לאה נאור, הם כותבות, כותבים פזמונים, יורם תיאר לב, הוא כתב באמת, בדרך כלל המשקלים יהיו מאוד מדויקים.
כאילו משהו שהוא יהיה קליט יותר, זה הכוונה? זו הכוונה?
יהיה לו מקצב אחיד. משקל אחיד, מי שלמד ספרות, וגם מי שלא למד ספרות, זאת אומרת, השורות תהיינה אחידות, ואז יהיה יותר קל להלחין את זה, זה יהיה בית פזמון, בית פזמון, זה יהיה מבנה מאוד מאוד מסודר ומסוים. ומשוררים הרבה פעמים לא כותבים עם משקל, ולא כותבים עם חריזה, ולא כותבים עם סדר.
זה לא משהו שלדור החדש יחסית, או אין קשר?
יש כתיבה יותר חופשית היום. יותר כתיבה אסימטרית, כתיבה יותר שהיא, בוא נאמר, נטולת משקל ויותר פריסטייל, זה נקרא.
בכלל, כן, באופן, בכל תחום.
בכל האומנויות היום יותר פריסטייל, אבל עדיין בתוך הפריסטייל יש לך איזה סוג של היגיון בשיגעון, שיש משוררים שלגמרי, זה סיפור, זה ספר. ובמקרה הזה, רחלי גם כן הרבה פעם שהלחנו, היא תמיד איבדה את הטקסט קודם, ושלחה לי, וגם אני לפעמים קצת משנה דברים, ואנחנו בהרמוניה עם זה, זאת אומרת, אני לא עושה דברים שלא מקובלים עליה, אנחנו באמת בהלימה, לפעמים אני אומרת לכן, לי בואי תמצאי מילה אחרת, שתהיה לנו יותר טובה, יותר נוחה, אולי שתיתן איזה חריזה מסוימת, צריך קצת איזה אור, גם אם זה לא חריזה כל הזמן, לפעמים החריזה נותנת איזה סוג של תחושה של, אז הם ביקשו את השיר, היא איבדה את זה, בעין, ובאמת הלחן שניסיתי למצוא לו, אמרתי להם, רגע, אתם רוצים את זה שמח, נוגה, אז אמרו, אנחנו רוצים את זה יותר שמח. וחשבתי שזה מסר, באמת השיר יצא מאוד מאוד, מצד אחד זה כואב, כי אתה מבין את הנסיבות בעטיין יצא השיר, בקהלת הלל שערה את זה, בקהלה נפלאה של נשות השומרון, וזה באמת שיר שיצא שמח ומאוד נפלא, ברוך השם. אז זה אחד מהשירים שבאמת הוזמנו לכתוב ולהלחין יחד, כאילו ביקשו מאיתנו מאוד מקומות, וזה ברוך השם תמיד עובד טוב.
תגידי בבית, כשאת, הנה נגיד, את מקבלת טקסט ממישהו, ואת מתחילה לשרבט על הפסנתר?
קשקש על הפסנתר, כן. לרוב זה על הפסנתר.
נכון? יש לך 5 ילדים, ברוך השם, בבית.
שעוברים.
שעוברים, גילאים כל מיני. מי עד?
מ-11 עד 23 וחצי.
וואי!
כן.
גדולה את?
כן.
בת כמה את?
אני 47.
יופ. אוקיי, ואז את מתחילה, איך הם רגילים לזה, הם נולדו לתוך זה, נכון? אבל יש תגובות ילדיות, כי זה כל כך יפה לראות השותפות בין ילדים לאימא, לאבא, בעבודה שלהם, הם מגיבים, אימא, מה זה? מה את שקט שם? יש זריקה של הערות?
קודם כל, הם כבר, הם גדלו, אז אני תמיד אומרת שיש לך משהו, אתה פחות מתרגש ממנו. אז הם ממשיכים בעיסוקיהם, אבל לפעמים אני עוצרת, אני אומרת להם, מה דעתכם הזה? יש להם תגובה אחידה, אמא, לא כבר שרת את השיר הזה באהבה.
עוד פמת.
לא זה חדש, אבל זה לא כך עוזר לי. אבל יש תגובות, בעלי שיחיה דני, הוא גם כן, אני קוראת לו, הוא האוזן הראשונה הרבה פעמים להקשיב לדברים.
הוא ביקורתי?
הוא ביקורתי במידה. אני חושבת שיש לו ביקורת נכונה. שזה משהו טוב, אז הוא, יש לו טעם, אני חושבת.
כן, לא, אני
משהו. הוא יודע להעיר הערות נכונות, ואני מקשיבה לו ומוצאת הרבה פעמים את עצמי נזכרת. אני אומרת, אנחנו כותבים גם בסוף שכולם יאזינו, אנחנו לא כותבים לעצמנו, רק. כותבים גם, אבל לא רק. ובסוף הצד, כאילו המאזין צריך לבוא ולהביע את דעתו, אז חשוב להקשיב לו. אז דני הוא מאזין מצוין.
אני ממש מבינה את זה, כאילו, לפעמים אני פוחדת ממה הוא יגיד לי על כל מיני דברים, אבל תמיד, באמת אם הוא אמין ונאמן ורוצה בטובתנו, ההערות לפעמים כואבות, אבל הן מאוד מדויקות.
נעימות, תוכחות אוהב.
כן.
אז כן, אז בקטע הזה הוא באמת, זה בא ממקום נקי ונכון, ולכן אני לפעמים יכולה גם לא לקבל, אבל זה בסדר, יש לי את הדבר הזה, וחשוב באמת לאומן כן להיות חשוף, לדעות ולביקורת בונה, כדי שלא ישתבלל עם עצמו. אנחנו צריכים תמיד כל הזמן ללמוד, אם אין האדם משתדל לעלות מעלה מעלה, על כורחו ירד מטה מטה, וזה וזה דבר חשוב, הלימוד וההבנה באמת ההפנמה היומיומית הזאת, היא הרצון כל הזמן לגדול ולצמוח, גם במסגרת מה שאתה עושה.
אז תכף אחרי הפרסומות שוב נדבר על לגדול ולצמוח, אבל היינו באמצע ההסבר על פזמונאי מול...
מול משורר.
מול משורר.
משורר יותר באמת כותב לאו דווקא להלחנה, ופזמונאי הוא כותב מראש, הוא מייעד את השיר שיולחן. מישהו יבוא וילחין את זה, ואז זה באמת יהיה קל, יש לזה משקל, יש לזה מקצב, זה קליט, וזה הולך להלחנה. משורר לאו דווקא.
לאו דווקא. אז יש לי שאלה ממש חשובה שמעניינת אותי לשאול אותך, אבל בכוונה נעשה את זה אחרי הפרסומות.
אבל אחרי הפרסומות, אז תישארו איתנו כדי שתקשיבו לשאלה החשובה של אפרת.
בדיוק, פרסומות. חזרנו, אנחנו עם ליאת יצחקי. דיברנו לפני הפרסומות על פזמונאי מול משורר, ואז הסברת למאזינים שלנו שפזמונאי כותב קצר, חוזר על עצמו בית פזמון.
יש מבנה.
מבנה.
יש מבנה מסוים, ומשורר פחות נאמן או מוגבל על ידי מבנה כלשהו. הכל בעצם מקשר.
אז השאלה שרציתי לשאול אותך זה שזה מין קונפליקט כזה שאני לא ממש יודעת איך לשאול את זה, ואני גם לא יודעת מה באמת התשובה האמיתית לזה בכל תחום, בכל אמנות, אבל בוודאי אם אנחנו מרוכזות בנושא של מילים ולחנים כרגע, זה כששיר מצליח, אז מה זה אומר לנו? מה את מחייכת?
כי זה שאלת מיליון דולר. אתה לא יודע אף פעם איזה שיר הצליח, ומי שהיה יודע את זה היה מיליונר, מיליארדר.
אז מה גורם? את יכולה להסביר לי, השאלה שלי לא נגמרה עוד, אבל מה גורם לשיר להצליח? זה פרק א' בשאלה, לדעתך?
תראי, יש הרבה גורמים. למשל בישראל עשו סקר, למה אנשים יותר נותנים חשיבות למילים ולחן, אז בישראל תתפלו לדעת ש60% מעניקים 60% למילים יותר משקל מאשר ללחן.
Because we are Jewish?
Maybe, I'm a ספר. זה סקר שנערך לפני עשור או עשוריים, אני לא יודעת מה היום. בטח אם נלך למקומות של ריקודים וכזה, אז שם הקצב והמוזיקה נותנים את הטון.
נגיד דרום אמריקה כזה או זה, מה זה משנה מה אמרת במילים? יש פה איזה מקצב שעושה לך טוב?
כן. עכשיו, אני לא יודעת אם זה עדיין תקף, ואם היינו שואלים היום מה היינו מקבלים. אני מניחה שהיום יש טיפה פחות מקום למילים, אבל שוב, מה גורם לשיר להצליח? אז קודם כל, זה באמת אין ספור פרמטרים. זה מילים, זה לחן, זה מבצע, זה טיימינג. לפעמים יש דברים שהם מצוינים, אבל הם לא במועדם. הם הקדימו את זמנם, או יחרו את זמנם. יש גם מגזר, המגזר הדתי, חרדי, ללא ספק מייחס משקל רב מאוד לתוכן, למעטפת. זאת אומרת, זה צריך להיות משהו שבאמת ידבר אליו, שידבר לנשמתו. ההגשה זה שילוב. היום יש לנו גם הרבה הקליפים, הוויז'ואלים גם כן מאוד מאוד תופסים, כי היום ברשתות החברתיות וגם בוואטסאפים והכל, אתה צריך לראות משהו.
נכון.
זה לא מספיק רק לשלוח קובץ קול, מה שפעם היה רק דרך הרדיו. היום זה צריך להתעמך בעוד מדיומים.
אז למה אני שואלת אותך פרק ב' של השאלה? אז אנחנו כאילו מגדירות מראש עכשיו, איזה מעניין לדבר איתך?
תודה רבה גם איתך.
כאילו אנחנו אומרות שיר שהצליח, אנחנו מראש קובעות, זה שהקהל אוהב אותו, זה שאתה תזמזם אותו כל הזמן לעצמך, או כזה מין זבוב שלא יצא ממך, שפתאום ישימו את זה באיזה חתונה, או באיזה תוכנית רדיו, ותגיד, יאו, זה איך אני אוהב את זה, זה שיר שיצליח, נכון? זה כאילו שהקהל יאהב אותו, מה אנחנו מדברות כאן?
תראי, זה באמת מאוד חמקמק, זה משהו חמקמק שלא ניתן, אני יכולה רק להגיד ש... בוא נאמר שתחנות רדיו למשל כן יכולות להחליט מה לשים. תחנות רדיו הרי הם מכתיבים לנו באיזשהו מקום מה אנחנו נקשיב, מה אנחנו נראה, ומה אנחנו גם נבין לפעמים, הם נותנים לנו פרשנות. אין ספק שיש לאנשי הרדיו, יש להם משקל מה שהם שמים, מה שהם משדרים. אבל היום יש גם משקל לכוח של כל זמר, ויש הרבה היום ערוצים להעביר את המוזיקה שלך. יש אנשים שהם דרך וואטסאפים ומיילים יכולים להעביר הרבה הרבה מסרים, יש להם קבוצות תפוצה ורשימות תפוצה ומנויי יוטיוב וכאלה. אז זה באמת, היום יש מכלול הרבה יותר גדול שיכול, אבל בוא נאמר ככל שאתה יותר מרושת על מדיומים גדולים, היום יש לך יותר סיכוי שהשיר שלך יגיע. אבל אני כן חוזרת למקור, כי בסוף אומן יוצר שהוא כותב, הוא בעיניי צריך לכתוב קודם כל מהנפש, ממה שמדבר אליו, ממה שהוא מאמין בו, מה אני מאמין בו. זה בעייתי ללכת ולכוון
זהו,
למה
זה...
שיתפוס.
בדיוק.
כי אז יש פה החטאה של מטרה.
זה החלק ב' שרציתי שאותך.
ג' כבר.
ג' כבר, יאללה.
אנחנו נגיע לתו. זה באמת עם הרבה חלקים.
נכון.
המון המון פרקים, ואני תמיד, אני אומרת, גם אומניות שבאות, אני מנטורית של כאילו אומנים, בין היתר נשים, רק נשים, פיתוח קול, וגם כן ללוות אותן בנושא של איך להוציא שיר לעולם וכו'. אז באמת השאלה הזאת היא תמיד עולה. איך אני אעשה שהשיר שלי יצליח? איך אני אעשה שהשיר שלי יתפוס?
טוב, כי מצד אחד אנחנו אומרות פה בפרק א', חלק א', סעיף א', ששיר שמצליח זה שיר שבאמת נהיה ידוע וכולם אוהבים אותו ומזמזמים אותו, סימן שפגעת בול בפוני והנה זה אצל הרבה נשמות מהדהד והם יאהבות. מצד שני, אני לא יודעת, אנחנו מחנכות את הילדים ואנחנו מחנכות גם את עצמנו, שאם עשית משהו באמת והוא שלך, אז אתה לאו דווקא צריך את האישור של האחרים. נכון. שהוא טוב. ומה,
אז, זה, עם... אז זה מה שאני אומרת, קודם כל תהיו נאמנות לעצמכם, תוציאו משהו שאתן שלמות איתו. זה לא בושה להיות גם פופולרי, זאת אומרת, אל תעשו משהו בכוונה, תלכו הפוך, אבל קודם כל שזה יתחיל מהאמת. קודם כל, נקודת האמת חייבת להיות, והכנות. אם אין כנות ואין אמת, זה לא יעבוד. ואם זה יעבוד, אז אלמה דה שיקרה אני קוראת לזה. זאת אומרת, יש זמרים היום שהם, מה שנקרא, שיחק להם קלף, וגם אם הם יוציאו ספר טלפוני מולחן, זה ילך. אבל השאלה, מה אני משאירה אחריי?
כאילו, מה השאיר אחריי?
זה מה שיש, מה? האם אני משאירה משהו עם אמת, משהו עם מהות? אני כן מאמינה במהות שהיא תופסת לאורך הזמן ובאמת ובתוכן שיש בו, שהוא בר קיימה. יש שירים שהם יכולים להיות להיט לזמנו, אמת לשעתה, אבל היא לא אמת לדורות. ובטח אנחנו כאנשים מאמינים חייבים לתת את ליבנו לכך ולהבין שקודם כל האמת הזאת צריכה לדבר בתור היותנו יוצרים, אומנים, זמרים, ואחרי זה לנסות לעשות את ההשתדלות שלנו גם שזה יגיע לכמה שיותר קהלים ותפילות. מעבר לזה, מה ביכולתך, תעשה את מה שאתה יכול. וגם מה שאתה יכול זה משתנה מאדם לאדם. אם מישהי בא לי והתקציב שלה נמוך, אני אומרת לה, תקשיבי, אל תקפצי מעל ליכולותייך. אין שום טעם שתמשכני את ביתך ואת משפחתך בשביל ששיר או איקס דברים יתפסו. צריך, שוב, זה באמת... זה מורכב מהמון המון פרמטרים, וסייעתא דשמיא, והסתדרות של כוכבים ומזלות נכונים עבורך, ובעזרת השם, כשיש אמת וכשיש יצירה טובה, היא בסוף כן מחלחלת.
נכון.
אני יכולה להגיד את זה.
נכון, לא, כי אמרת משהו ממש חשוב על יוצרות טריות חדשות, לא משנה בנות כמה הם, שהיצירה נכון, בהם חדשה, כן. לפעמים אתה כל כך רוצה שמשהו יצא החוצה, ואתה יכול באמת באותו רגע, אין לפעמים שיפוט של רגע נכון. אחרי, כאילו, נכון.
אני ממשילה את זה לחתונה.
מה?
הרבה פעמים זוגות צעירים באים בהתלהבות לחתונה, ומוכרים להם זר פרחים ב-500 שקל, זר שרק אתמול במקום אחר עלה 60 שקל, ומוכרים להם סמלת קלה, שפתאום הכל במחירים מופקעים, מה זה רק לילה אחד, זה אין לא יחזור, זה לא יהיה, כל הדברים האלה, אבל צריך לחיות גם אחרי.
נכון.
אתה לא יכול לעשות משהו ונסגר העולם. זאת אומרת, אתה חייב לדעת מה קורה יום אחרי, נכון. שזה מצליח או שזה לא מצליח. כשזה מצליח, כולם רוצים לדמיין את זה.
נכון.
אבל מה קורה אם לא? וצריך כאילו גם איזה מישהו שיהיה עם איזה סוג של היגיון, עם איזה סוג של שיפוט נכון. בדבר הזה.
את אומרת שיפוט נכון והיגיון, אז אני רוצה לשאול אותך בשעה השנייה של אומקה דליבה, עוד שאלות חשובות על יצירה, יוצרים, ואת יודעת אולי הצלחה של שיר, אם אני בזנב של זה שנייה, אז אני רוצה להגיד לך שגם יש מין תופעה כזאת, אני חושבת ש... כשרחלי שלחה לי את, אני קוראת לזה נשים בעצבונן, אבל זה לא נקרא ככה, איך זה נקרא השיר הזה? אוף, נו,
שהגדלה,
לא,
תראי מה עבר,
תראי מה עברת, תודה רבה לך. אז אני רוצה להגיד לך שלקחתי, אמרת קודם, אלמה דשיקרה, אז נולדה לנו עכשיו נכדה נוספת, ברוך השם, קוראים לה אלמה, אבל עם א' בסוף, כאילו עולם בארמית,
כן.
העולם. כן, בדיוק, ואז כאילו הייתי אחראית איזה יום על האחות הגדולה שלה, בתור עוזרת ליולדת, שהיא הבת שלי, ואז נסעתי איתה מרעננה לבני ברק, ושמתי את השיר הזה, איך אמרת?
תראי מה
עברת. ילדה בת 4.5, קשורה מאחורה, ותכף פרסומות, אני יודעת, וכל הזמן, ושמתי את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וכל פעם בכיתי, וכל פעם בכיתי, תכף בשעה הבאה נגיד מה המילים, בשביל להשאיר את המאזינים פה, כן?
כן, אז אם מי שעוד נותר איתנו, מי שעוד נותר, תישארו, לך תשו כוס קפה.
כן, חדשות, תחזרו
לנו ענות יפות וחדשות.
בוא נתערב שיחזרו, שזה גם משהו שאני רוצה לדבר איתך אחר כך, על קשר עם הקהל.
אוקיי.
כי אני חושבת שהיא מעניין לאישה, והיא תוך כדי שיח מפתחת גם משהו בתוכה, אז היא תרצה לשמוע את השיר שוב. והדרך התמשכה לה וכניסה לבני ברק, ואני שוב שומעת את השיר הזה, ושוב לוחצת, ושוב לוחצת, ובוכה.
שלא תדעי על מה השיר הזה נכתב.
אני לא רוצה לדעת.
לא, לא שלא תדעי.
בפרצוף שלך, כאילו, עכשיו.
אפרופו, זה עוד שיר מוזמן, אבל זה סיפור מדהים על מה שזה נכתב.
אז רגע, אז פרסומות, למה בכיתי, על מה זה נכתב,
ואחרי זה רק שמחות.
אמן, אמן, יאללה, כדלי בליאת יצחקי, פרסומות חדשות וחזרנו לשעה השנייה.
כדלי בה, עם אפרת ברזל.
כדליבה, אנחנו בשעה השנייה עם ליאת יצחקי, מדברות ניגונים, נשים, לב, מילים, צלילים, רק בחוב לשעה הקודמת.
כן, הבטחנו לצולם, האזינות.
ראית איך עשיתי עם היד?
נכון,
שלי,
כן,
חכם,
פלפול.
לימד אותי, כאילו, את התנועה המדויקת, ככה.
נכון.
לא, ויש זווית שכן, ויש זווית שלא, זה כאילו צריך
נכון,
לומר.
ככה אתה יודע מאיזה זרם הגיע הדתי.
אז האמת היא ששירים, דיברנו על הצלחה של שירים או לא, אבל דיברנו, אני חושבת על מה עושה דמעות במילים או במילים.
דיברת פשוט על השיר תראי מה עברת.
נכון.
ושחזרת אותו והכל, ואז אמרת לך שלא תדעי זה. השיר הזה נכתב על מישהי שעברה מוות קליני. היא ממש הוכרזה כמתה על כביש הבקעה.
כביש מסוכן.
מסוכן בטירוף, בגשם זלעפות, התהפכה עם הרכב, הייתה מרוסקת לחלוטין, כבר מדה קבע את מותה, אני אגיד את שמה, כי היא מעבירה גם הרצאות על הסיפור הזה, אילנית צור אריה. מדה כבר קבע את מותה, וצוות של מדה מאפולה היה בדרך, אמרו לה, מדה הראשון אמר, עזבו, תחזרו אחורה, חבל לכם בגשם הזה להגיע. אבל הוא אמר, אני כבר עוד מעט פה, אני מגיע. הוא היה ראה דופק, מישהי ממש לגמרי גמורה, והוא הנשים אותה בקשית, מהון להון, שיקום ארוך. הבחורה השתקמה לגמרי, ניתוחים, אין ספור התמודדויות. היום היא אימא לארבעה ילדים.
זאת אומרת, זה קרה לפני שהיא הייתה אימא?
לפני הייתה צעירה, ולפני שהתחתנה, והיא כתבה לי,
כן.
ליאת, כתבה לי ככה, אני נורא אהבת את השירים שלך, אני רוצה, תכתבי שיר עליי, על הסיפור שלי, אני גם מדברת עליו, ותתתה, ואז אמרתי, תקשיבי, אני בתקופה עמוסה, אבל אני אשלח לחברה שלי, אם זה יבוא לה ככה המילים, מה טוב, שלחתי לרחלי, והיא כתבה את המילים, הייתה עוד מישהי שכתבה לה, אבל לא כל כך אהבתי.
את רואה, זה צריך להתחבר.
ברור,
לא, כן,
אז אמרתי לה, תקשיבי, זה פחות טוב, אבל של רחלי. אני, אם את רוצה את הלחן שלי ואת הביצוע, אז אני עם רחלי, סורי, כאילו, זה מילים שיותר מביעות, יותר מדברות, ומי שתאזין למילים ותאזין לשיר, תבין כמה רמזים יש בשיר הזה. תראי מה עבר, תצעקי את זה חזק אל העולם.
במרפסות
עומדות נשים בעצבונן. ספרי להם איך מתגלה לו ים בסוף בקעה.
בקעה, בגלל שזה היה בבקעה.
זה היה בכביש הבקעה. והיופי לפעמים בשירה ובכתיבה, אני אומרת גם כן לכל המאזינות שלנו שרוצות לכתוב בכתיבה ורוצות לכתוב דברים, זה לא לספר את הכל. גם העץ לא מגלה את השורשים ואת העולמות שיש לו מתחת.
וזה משאיר למאזינה עוד משאלה.
נכון, זה נותן גם למי שמקשיב לשיר, אתה לא סוגר לו את הסיפור. תארי לך, הייתי אומרת, אפרופו שיר אחר שכתבו לה, זה האישה ונוטצת וזה, לא יודעת, משהו מאוד מאוד חד ומאוד סיפור מסוים. אז כאילו, מה השארת למאזינה? כאילו, מי שלא עברה מוות קליני, לא תתחבר לשיר שאני אדע. פה זה בעצם פתוח.
בדיוק.
אישה גדלה, זאת אומרת, זה בתוך ביצות. כאילו, זה כל אישה, כל אחת יכולה, כל אחת גדלה בביצה שלה, במקום שלה, במקום הכאוב הזה. לכל אחד יש את המקום הכואב שלו. ואפרופו השיר, זה שהוא ינסה לדבר, מצד אחד כן לצאת מחוויה אישית, כן לצאת ממשהו שהוא מעניין, אבל גם לדבר לכולן. השיר שלי למשל, תשימי שמלה חדשה, יבינתי.
דברי על זה שנייה, כי זה עם מרים פרץ, נכון?
אז זה למשל, אני גרתי עם סבתא שלי בילדות. אני בכלל ממליצה לגור עם סבתות.
סבתות זה.
זה עולם, זה דור, זה דילוג של דור, זה חוכמת נשים.
גם הם יכולות לטפטף לנו משהו שאימא לא יכולה.
נכון, דרך האצבעות, דרך המילים, הסיפורים. והיא הייתה אומרת לי, בימים שהייתי עצובה, או שככה הייתי ילדה לא הכי, הייתי ילדה מהורהרת כזאת. בימים שהייתי ככה אגמומית, היא הייתה אומרת לי, תשימי שמלה חדשה, יבינתי. ובעצם לא הבנתי מה זה אומר, אבל זה עשה לי טוב על הנשמה. וכשגדלתי הבנתי שני דברים. קודם כל, אנחנו אנשים אוהבות שמלות חדשות, אם אפשר כמה שיותר. ודבר שני, זה ישן מפני חדש תוציאו. הרבה פעמים אנחנו מתפללות כל כך לדברים טובים שיגיעו לנו, אנחנו לא עושות להם כלי. אנחנו לא ממלאות את, אנחנו רוצות לזכות בפייס, אבל לא ממלאות אפילו טופס. ובעקבות המשפט הזה והתובנות שלה ושל אנשים, כתבתי את השיר תשים משמלה חדשה, יבינתי סבתי, עליה שלום כבר לא איתנו. חיפשתי דמות חמה ומחבקת, ואני מכירה את מריה מפרויקט אחר שעשיתי את האומנותי, ואז קראתי לה באמת, והיא אמרה לי, תשלחי לי את המילים. אפרופו, אם דיברנו כבר על מילים, שלחתי לה, אמרת לי, יא, זה מה שאמא שלי הייתה אומרת לי, תשים משמלה חדשה, יבינתי. אני איתך, וככה זה יצא. אז השיר הזה, למשל, ברוך השם, מאוד מאוד הצליח.
תגידי את המילים, תשים משמלה.
תשים משמלה חדשה, יבינתי. תרפאי את הכאב. מה שהלך, כנראה לא יחזור. תחסי את הלב. תשימי עליי חדש, יעני. תתמלאי התרגשות. האושר לא בא בגדול, תביני. וביומיום הפשוט. תלבישי עליי חיוך ילדונת. זה יפה לך מאוד, כי העצב לוקח לך את כל היופי. צאי עכשיו לרקוד.
זה יופי. רגע, שתי הערות באלף כמובן. שהפועל הזה לשים, אז יבינתי, בבתים האלה זה שימי. אצלי היו מהירים לי, למה את לא יכולה להגיד ללבוש? למה לא לעטות? למה לא לענוד? כאילו, לפעמים כשאתה אומר לשים וזה בסדר לך, יש משהו כזה חופש.
אז אפרופו, נכון, אז לכאורה זה לא תקני, תשים.
בדיוק.
אבל זה ציטוט של הסבתא, ולי היה חשוב לשמור את המקום הזה. אז אני מביאה סתם את השיר הזה כדוגמה, כי זו מצד אחד חוויה שלי אישית, אבל הרבה נשים התחברו לזה, כי בעצם לא סגרתי את זה. זה סוג של מרפא לנפש שכרגע תמיד חסר לנו משהו, תמיד פספסנו משהו, ותמיד הלך משהו, ומה שהלך לא יחזור, אבל צריך להטות עלינו חיוך, להלביש עלינו שמחות ושמלות חדשות, כי זו הדרך להמשיך הלאה.
ואת יודעת עוד, ליאת יצחקי, הפועל הזה שים, הוא כזה פועל קדוש של חזל, כי תראי בתפילה
שים אומרים, שלום, שלום, טובה
וברכה, חיים וחן וחסד ורחמים, כאילו הכל תשים לי בסלסלה מהנצרים.
נכון.
ואם הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו להשתמש בפועל הזה, אז זה כנראה. אבל עוד משהו קטן, רגע, לפני שאנחנו עוברות הלאה, זה שבמקורות שלנו מצוינים ארבעה סוגים של מה אנחנו עוטים על עצמנו. כותונת, שמלה, מעיל ובגד, ובאמת, אני לא זוכרת, אבל בתוך, במילה שמלה יש משהו קדוש מאוד, כאילו בגד לשון בגידה, מעיל לשון מעילה,
נכון.
וכאילו הבגד הכי קרוב לגוף של האדם הוא כותונת, הכותנה הזאת, וזה זה, 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 זה הרבה מעבר תשימי עלייך שמלה חדשה, ומרים פרץ התחברה לזה.
כן, ושמלה יש שלמות בעצם, אפרופו.
הנה.
ומרים פרץ התחברה למילים, והתחברה ללחן, והייתה מקסימה, הייתה לנו חוויה באולפן, וזה באמת דוגמה למשהו שיצא מהלב, ונכנס אל הלב.
אז אם אנחנו מדברות על מילים שעושות בכי, או מדברות, מילים שעושות בכי אני מתכוונת, כי אם שיר עשה לך לבכות, או זאת הצלחה אגב, שנתת אצל מישהי אחרת יכולת הבנה על החיים שלה, דרך מילים, מנגינות שכתבת, אז זאת בעצם הצלחה, לאו דווקא אם זה במסות או
נכון,
לא במסות.
נכון, צריך מאוד להיזהר עם המדידה של ההצלחה, כי המדידה הזאת היא לפעמים היא חוטאת לאמת, לפעמים יכול להיות שיר מהמם ומדהים, שהוא כרגע אין לו הרבה צפיות או אין לו הרבה מאזינים, אבל יבוא יום, אם הוא טוב, יבוא יום והוא יניח, והשיר הזה יהיה מונח על לב של מישהו ועל אוזן, ויהיה לו הדבר הנכון במקום הנכון, דיינו.
לפני שאנחנו מדברות, בגלל שאחרי פסח וספירת העומר וזה על סליחות ש...
כן, זה כבר עכשיו אוטוטו כבר מזמינים את המופעי סליחות, זה הזמן.
בדיוק, אז רגע, שכחתי מה רציתי להגיד, לפני שאנחנו מדברות על זה ועל פיוטים ועל עניינים, אז יש לך שיר אחד שמאוד דיבר אליי, ואת אמרת קודם, היום זה דור שצריך גם לראות סרטון, תראי, פה אני זוכרת יותר את הוויז'ואל מאשר את המילים, על ילד שהיה צריך להגיע לכאן ולא הגיע, על לידה שקטה.
כן.
תדברי על השיר הזה, כי בסרטון אני רק רואה שדה עם אלומות של עומר כאלה,
אפרופו
ספירת העומר, וילד נוסע על אופניים.
ובסוף
הוא לא נוסע על אופניים. את יכולה להגיד את השיר הזה? אני רוצה להקריא את המילים שלו, אבל תספרי על השיר.
השיר הספציפי הזה הוא באמת על הילד דניאל טרגרמן שנהרג בדרום. הלידה השקטה זה כוח לאהוב. שזה באמת בעקבות חוויה של שמרית פויכטוונגר, שהיא עברה עצמה לידה שקטה ו... זו חוויה שאין לתאר אותה, ואני בטוחה שהרבה מהאנשים שמאזינות לנו עברו את זה, וזו חוויה שהיא לא מאוד מדוברת, ומשהו שלא מדובר הוא לפעמים נשאר בתוך הבטן, והופך לאיזה סוג של ערס, או משהו שהוא מוגלה כזאת שלא יוצאת, וזה באיזה סוג של מקום, לא בכוונה, אבל הופך להיות נושא שמושתק, כי אף אחד לא רוצה להזכיר את זה. ומה שאת דיברת עליה, רק לומר שלום.
זה גם הלחנת וגם...
כתבתי והלחנתי.
נכון.
זה באמת סוג של פרידה.
וואי,
סוג של פרידה. דניאל טרגרמן, זה הילד שנהרג במבצע, אני לא זוכרת כבר, בעופרת יצוקה לדעתי. הוא באמת היה על האופניים. נשאר, הוא לא הספיק להגיע לממד. מי שנמצא בדרום יודע ש... מהרגע שאתה שומע צבע אדום, עד שאתה, לפעמים יש לך 2 או 3 שניות, אין לך כמעט זמן, והוא לא הספיק להגיע. והוא בעצם היה ההרוג היחידי אז, כאילו, כאזרח. והאופניים האלה שסימלו אותו, כי הוא בדיוק קיבל אופניים חדשים, והכאב הזה של אמא. וכשכתבתי את זה, רציתי לתת איזה סוג של נחמה לאמא, ובאתי עד אלייך, אמא, רק לומר שלום בעצם.
לא, אני חייבת להקריא את המילים האלה, את מרשה לי?
כן.
מכאן נגיד, אמא, לא הספקתי לחבקך בשתי ידיי, את עינך רואה, אבל תמיד את בעיניי, אמא, רק הבטיחי שתהיי שמחה היום, באתי עד אלייך, אמא, רק לומר שלום, כאן למעלה, אמא, יש שלום ויש שלווה, ואני נסיך עם כתר על אופן ומרכבה, מפזר לך כוכבים, מוחד עם אותייך, עד ישוב האור לזרוח בעינייך. אמא, לא הספקתי לחבקך בשתי ידיי, לא אמרתי לך, אמא, שאת בבת עיניי, אמא, רק הבטיחי, שתהי שמחה היום, באתי עד אלייך, אמא, רק לומר שלום, אמא, רק הבטיחי, שתהי שמחה היום, אצלי הכל בסדר, אני רק אומר שלום. וואו, טוב, אז עכשיו דברי על סליחות.
כן. סליחות, תמיד צריך לבקש סליחה, האמת, סליחה ומחילה. אבל באמת התקופה זה מצחיק כי...
כי זה כאילו לא שייך עכשיו.
זה לא שייך, כי זה אלול ותשרי, אבל מה לעשות? מעכשיו כאילו זה הטלפונים מצלצלים. אז אני כן אדבר על המופע הזה, שזה מופע באיזשהו מקום, מופע נשי, של ניגונים ופיוטים ומדרשים סביב הסליחות וההתחדשות. והייתה לי הזכות באמת לייסד את המופע הזה כמופע נשי לפני כמעט עשור, שלא היו מופעים כאלה. היו מקסימום קצת ניגונים כאלה, אבל לא באמת צוללים לעומק של התפילה והניגון והפיוט. ויש לי הרכב מדהים של נשים. וברוך השם, הופענו בארץ ובעולם, זה מופיעות עם זה המון. וזה הזמן, הגיע הזמן סליחות, גם אם לא עכשיו, ממש, אבל זה פשוט הזמן ש... שנשים ומרכזי תרבות מזמינים, אז אני מדברת על זה. זה תמיד קרוב לליבי, כי הפיוטים והניגונים של הסליחות אישית, אני חושבת שהם הפיוטים שאני הכי אוהבת. יש גם את פיוטי שבת, אבל משהו בפיוטים האלו הוא מעורר. הוא מעורר את הנפש.
אני אגיד לך למה, אולי, לא יודעת, אני מנסה.
כן.
כי דיברנו כל התוכנית על מילים שאת כותבת, שרחלי כותבת, שמישהי אחרת כותבת ומדברות אלייך, אבל לפעמים יש משהו, אולי זה תקופות במילים של חז"ל, בפיוטים המקוריים, בסליחות המקוריות, שלפעמים, אני חושבת שזה תלוי במצב שלנו עם עצמנו, זה שאת אומרת, וואי, זאת אומרת, מעבר למה שהם כתבו, לא צריך כלום. צריך, נכתוב, נמציא עוד שירים, בטח נבטא את עצמנו שכולם ישמעו וידעו. אבל לפעמים, דווקא בתפילת 18, הכי בסיסית שיש שלוש פעמים ביום, דווקא בסליחות, במילים המקוריות, יש שם משהו כל כך נקי ומזוקק, כשאתה מתאים את עצמך לשם, ולא מוציא משהו אחר.
לגמרי, וגם יש להם כוח מאוד מיוחד, אני מבינה שאנחנו צריכות לצאת לפרסומות. אחרי זה אני אגיד פשוט על תפילה אחת, לדוגמה שיש לה כוח מיוחד עוד מימי חז"ל, שאין את זה הרבה פעמים בתפילות אחרות, ויש גם לזמן הזה של אלול תשרי סגולה מיוחדת, וגם לפיוטים שנקבעו לזמן הזה, בגלל שזה כאילו זה סוג של מני טיים שלנו, אז קבעו לשם את התפילות הכי, כאילו, הכי חזקות, לא הלכו, כאילו, הלכו עם כל התותחים הכבדים, ויש, וזה בסוף עושה את העבודה.
אז פרסומות ונדבר על העוצמה של
המילים. לתפילה עם עוצמה מיוחדת.
יאללה, פרסומות ליאת יצחקי, חוזרים לחלק האחרון של התוכה, חזרנו, כדליבה, אנחנו מסיימות.
אוטוטו, כן, לא יאומן, הזמן עובר מהר כשנהנים.
נכון, נכון, נכון. ודיברת בחלק האחרון על החיבור שלך לסליחות, למילים של חז"ל, ואמרנו שיש משהו, לא תגידי את זה את.
יש תפילות שהן פשוט סוג של הכל באחד. אני סתם מדבר דוגמה על אחד מפיוטי הסליחות, אבינו מלכנו שכולנו מכירים אותו. זה בעצם במקור ממגילת מסכת הענית, שהייתה שנת בצורת ולא ירדו גשמים, ורבים התפללו וביקשו ושיבעו לגשם ולמים שירבו את האדמה ואת האדם ולא נענו. והגיע רבי עקיבא ואמר, אבינו מלכנו, חננו ועננו, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. ומיד נפתחו ארובות השמיים, וגשם, גשמי ברכה, החלו לרדת על האדם ועל האדמה, וכשראו חכמנו זיכרוננו ברכה, כשיש בתפילה הזאת כוח מיוחד, תקנו אותה לימי התשובה. אז זה רק סיפור קטן ממה שקורה בניגונים ובפיוטים, וכל פיוט יש לו איזה סיפור מיוחד, וקשה להתעלם, כי יש פיוטים וניגונים ותפילות שאנחנו ככה הרגילות, וזה איזה סוג של שיחה רגילה, אבל פתאום שיש לך איזה תחינה מיוחדת, ולזמנים מיוחדים לזמן הזה, זה משהו, זה מרעיש לך את הלב בצורה מיוחדת.
וואי, ואני רואה את העיניים שלך עכשיו. אחרות ומיוחדות.
כן?
כן.
יכול להיות, כן, אני עברתי למוד אחר, כן, אם אני בסליחות, אני כבר ב...
עכשיו, כשדיברת על זה.
איזה ספירה, כן.
כי את יודעת משהו, אני רוצה לא לפחד לשאול אותך את זה עכשיו, בגלל מה שאמרת על התפילות, שכשאת מדברת על בורא עולם, אנחנו כל פעם מדברות עליו אחרת, זאת אומרת, אם אנחנו מדברות אותו דבר, זה פתאום נהיה מצוות אנשים מלומדה כזה.
נכון, כן.
אבל אם אנחנו מכניסות באמת את האישיות שלנו, או...
את החוויה האישית שלנו.
כן, כן, אז זה או להכניס חוויה אישית אלוקית לתוך מילים חדשות שנכתבו, זה עתה מתוכי או לחנים, או להכניס את אותי לתוך המילים של חזל, זה כאילו...
זה המשמעות הרבה פעמים של להיות אומן ויוצר. זאת אומרת, אנחנו רואים הרבה פעמים רואות אנשים ששרים אולי יפה, אבל הם לא מזיזים לנו כלום בלב. כי משהו בהם פלקטי מדי, משהו בהם מאוד טכני, מאוד מקצועי, אבל זה לא מרגש אותנו. בסוף אומן, זמר, צריך להתחבר לנפש, צריך להרעיש לנו משהו, יכול להיות לא מדויק אפילו, הכי הרבה. יכול להיות אולי, לא מדויק, אני מדברת מבחינה מוזיקלית, שפתאום...
מה, זיוף?
זיוף, אני לא אוהבת להגיד את המילה, כי כאילו... קשה מדי.
חוסר דיוק.
כן, חוסר דיוק. אז גם אם קצת פה לא דייק וזה, אבל הדיוק צריך להיות מהמקום הנפשי, שהוא מונח במקום הנכון, ואז השיר יוצא אחרת. כשבימי הקורונה לקחתי את כל הפיוטים והניגונים והקלטתי אותם, החלטתי קודם כל שאני מקליטה את זה רק עם נשים, שרק נשים משתתפות באמת באלבום הזה, מבחינת גם נגינה, הכל, וזה בעצם הביא משהו אחר. פתאום שנשים שרות את הסליחות, שאישה שרה, שיחו לאימי כי ססונה פנה, הבן אשר ילדה ל-90 שנה, היה לאש ולמאכלת מנה, ענה, אבקש לה מנחם ענה. יש הבדל גדול עם גבר שר את זה, ועם אישה שרה את זה. זאת אומרת, עקדת יצחק, גבר זה משהו אחד, אבל אישה שהביאה ועמלה ובכתה ושפכה ים של תפילות עליו, היא שרה את זה אחרת, היא מונחת במקום אחר, ולכן המופע הזה, שזה מופע נשי, והאלבום הזה שהוא אלבום נשי, הוא פתאום בפיוטים ובסליחות, הוא מביא רוח אחרת, וזה מתקשר למה שאמרת, כי הוא מניח את הטקסטים במקום אחר, אנחנו בתור נשים מונחות אוטומטית במקום אחר, וכשאני באה לשיר, אני משתדלת להתקדש ולהתחדש כל פעם, ולהבין ולהיכנס לנפש, הכותב והיוצר והשאר.
תראה, בגלל זה שאלתי אותך על העיניים, כי זה היה נראה מבפנים.
אני שמחה, כאילו אני... ואני אגיד שגם אם אנחנו נעתה על עצמנו מעט כלילות, זה שזמר ויוצר הוא באיזשהו מקום גם קצת שחקן. לא שחקן במובן השלילי, או שחקן במובן של החוסר אמת, או של הזיוף, אלא שחקן כי הוא צריך להיכנס לדמות. הוא צריך לפעמים לצאת מעצמו, ולהיכנס לדמות אחרת, לדמות של מי ששר עכשיו את השיר, מי שנושא עכשיו את המילים האלה, ומגיש אותם לקהל, גם אם הוא יצר את השיר הזה, אבל כל יצירה ממקום אחר, יום אחד אתה יוצר מתוך שמחה, יום אחר אתה יוצר מתוך תוגה, וכשאתה בא ומופיע, אתה לא יכול את כולם לשיר מתוך שמחה, או את כולם לשיר מתוך עצב, אתה חייב לפשוט וללבוש, מלבושים אחרים לכל שיר, וזה סוג של מיומנות שאתה צריך לשכלל אותה ולעבוד עליה, ודיוק ואמת.
אז מה שרציתי לשאול אותך קודם, זה שכשאת מבקשת כך או כך מבורא עולם, לתת מתוכך אל העולם את הצלילים או את המילים, את מבקשת ממנו?
תמיד, כל הזמן, זה... אני חושבת שזה החשש הכי גדול של אומן, שבאמת יום אחד יום יבוא ופתאום ייבש מעיין יצירתו, או שיהיה איזה, שהוא לא ידע פתאום מה להגיד או לשיר. זה תפילה תמידית.
למה אני שואלת אותך את זה? כי אם אמרנו קודם על זה שזה חייב לצאת מתוכך, וגם אם יש חוסר דיוק, אבל ביקשת באמת, זה, יש, אם ביקשת באמת, גם ממקום שהוא לא מדויק, או, לא, לא, הבקשה תמיד מדויקת, התוצר אולי, אז זה, 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 זה המים החיים, באר מים חיים של ה... איך, מה עוד לא אמרנו שאנחנו רוצות להגיד?
מה לא אמרנו שלא נאמר? יש ברוך השם הרבה על מה לדבר, שתי נשים נפגשות, זה קולות, אבל את מאחלת בדרך כלל המאזינות איחולים, אז אני מאחלת לכל המאזינות שתהיינה מדויקות לעצמם, בלי קשר ליצירה או לכל מה שהן עושות. הרמב״ם אומר, מעולם לא ניצחני אלא בעל מלאכה אחת. אנחנו היום בעולם מלא הסחות ומלא הפרעות והפרעת קשב אינסופית וחוסר פניות כזאת. אז אני כן מאחלת לנו, לכל המאזינות, שנהיה מדויקות לעצמנו, שנדע מאין באנו ולאן אנחנו הולכות, שנדע לדייק את המקום שלנו בתוך העבודה, כל אחת בתוך העבודה שלה, אם זאת מישהי שהיא מורה או מישהי שהיא גננת או מישהי שהיא יוצרת או מישהי שהיא עובדת סוציאלית או מישהי שהיא מחליטה להיות אימא בביתה, שתהיה במקום שתהיה נוכחת. כמו שאומרים, זה שאתה נושם זה לא אומר שאתה חי. אז פשוט שנהיה חיות ונחיה את עצמנו ונהיה כמה שיותר כל הזמן נעבוד על המקום הזה שהוא אנחנו באמת, כי לשם כך הביא אותנו השם לעולם. כל אחד הוא באמת פלא ונשמתו פלא והוא יצור חד פעמי.
נכון, אמן. וזה בדיוק, עם זה אולי נסיים, זה שכשאני שומעת את השירים שלך, אז קורה לי משהו שאני כאילו מזיזה הצידה כל הפרעה שהיא, ואני מאפשרת לעצמי כמתנה להתרכז, ואז קורה משהו, כי זה לא מתאים לדור הזה, כמה זה 15 שניות לראות, 10 שניות לראות, אז אני לא רואה את זה מראש, אם זה 34. מאפשרת לעצמנו מתנות שמחזירות לנו כנשים שמתפללות, שמבקשות, שמגדלות ילדים, שמחנכות, זה להזיז הצידה ולהתרכז, לפעמים זה לוקח זמן.
נכון. זה עבודה יומיומית.
יומיומית.
ותמידית, כן.
זה ליהנות, זה בעיני איכות חיים. להזיז הכל, לשמוע את השיר, ואולי עוד פעם ועוד פעם, עד שהיא בת 4.5. שיר לי, אמרה לי סבתא עוד פעם.
איזה חמודה. את הכנסת אותה ל...
הכנסתי אותה לזה, הכנסתי לזה, והיא עצמה עוד פעם.
כמו בטיש החסידי. הנה. שאתה חוזר וחוזר על הניגון. אין דומה... שונה פעם מעל לפעם 101, וזה קורה גם בכל יצירה ובניגון. אשראי שלקחת את זה לשם. אני מזמינה את המאזינות להיכנס באמת לאתר שלי, ששם רוב השירים של ליאת יצחקי, ומקווה שתתחברו לניגון ולפיוט ולמילים מאישה לאישה ומלב אל לב.
וואי, ליאת יצחקי, תודה שבאת לך.
תודה רבה אפרת, היה ממש כיף לשוחח איתך.
גם לי איתך.
העונג כולו שלי.
עשית לי לחשוב עכשיו מה הרגישה שרה כשלקחו את יצחק. יצחק, שדיברת קודם, אינה דומה.
שיחו לאמי, כששון הפנה.
תודה, השארת אותי עם הרבה לחשוב ולהתפלל ולהתעמק.
שתמיד נתפלל ונחשוב ונדייק ונצמח.
שתהיה ברכה בכל מה שאת עושה.
תודה רבה.
בכלל, בפרט.
תודה רבה לפסח על הסאונד שעשה לנו ועל הטכנאות.
איך מדהים אנחנו פה ברדיו שלנו, נכון?
כן, משהו, תענוג.
יהודים, תודה יקרה, להתראות.
יהודים הם בני מלאכים, להתראות.
ביי, להתראות.